שלום, ערב טוב.
הגענו
לטז, כפי שזה רבים פה חיכו. לסדרה אנחנו קוראים נושא הכלים, אבל היא התפזרה, זה כבר הפכה להיות מנושא הכלים סדרת האחרונים, אבל מי לנו גדול כטז בנושא הכלים? ספר, הספר ההלכתי המרכזי של הפוסקים היה שולחן ערוך יורדע, והוא נלמד עם שח וטז. זה בראש ובראשונה. אבל גם, אתם יודעים, לא פחות חשוב, צריך להגיד, רבני בית כנסת, פוסקים לקהילה, שמסתפקים באור החיים, אז אותו הם לומדים עם טז ומגן אברהם. אז ככה ששני החלקים המרכזיים בשולחן ערוך, הם נלמדים עם הטז, ולומדים עם טז כמו שלומדים גמרא עם רש"י. זאת אומרת, זה לא שאתה יכול ללמוד בלי, לא יודע, שיטת כזה, הגוש שלומדים תנ"ך בלי מפרשים. אין כזה דבר, לא פוסקים הלכה בלי מפרשים, איך תדע, אתה צריך לדעת. וספרו כנושא כלים, הולך להיות ספר מרכזי מאוד מאוד. אם כן צריך לומר, שאתה אז פירש את ארבעת חלקי השולחן ערוך, ונדפסו בדפוסים הרגילים שלכם הגדולים, גם בחושן משפט וגם באבן העזר, נתפס טז. אלא שהוא לא נתפס בתור אחד משני נושא כלים שמסביב, נתפס למטה בכל הנושא כלים הנוספים. ומסיבה, אולי מסתם אני אדבר על זה בהמשך, השתדלתי בדף להיות מאוד מסודר, ואנחנו בהתחלה נספר את סיפור חייו, ביחד עם קריאת מקורות שלו ועליו, וזה העמוד הראשון של הדף, עשרת המקומות המקורות הראשונים, ואחר כך הצד, החלק השני של השיעור, הצד השני של הדף, מדבר על תורתו ועל שיטתו ההלכתית. בסדר, אז הטז נולד, אנחנו מסודרים פה לפי סדר לידה, אז ב-1586 נולד הטז, והוא נולד בחבל ארץ שנקרא וולין, היום זה חבל ארץ באוקראינה. העיר שהוא נולד בה נקראת לודמיר. ואבא שלו רבי שמואל הלוי סגל, גם המילה הלוי וגם המילה סגל הם פחות שמות משפחה ויותר, כן, השיוך. סגל זה מילה נרדפת כמעט ללוי, רוב הלוויים קראו לעצמם גם סגל. כנראה ראשי התיבות זה סגן לוויה. סגן זה תפקיד במקדש שמופיע לנו בכמה משניות. אלא שבהמשך סגן הפך להיות המשנה. ואז מה זה סגן לוויה? למה בדיוק הוא משנה? אז עשו את זה, שינו את ראשי התיבות. וסגן לכהונה, כי הוא לוי, אז הוא סגן לכהונה. סגן בעברית שלנו, במקור זה היה כמו סגן, הדרגה בצהל שלקחו את זה. וזה הוא לא כן. כן, סגן, יש סגן, כך סרן. הסגן לא קשור לסגן אלוף, זה משהו אחר. אז זה שם משפחתו, זה אביו רבי שמואל הלוי סגל. הוא נודע בצעירותו כעילוי. דיברנו פעם על השיטת לימוד שהייתה, שבגיל שלוש כולם לומדים. ומי שאין לו כסף, הקהילה מממנת אותו. וככל שהגיל עולה, אז משאירים את הטובים. ככה זה עובד, אנחנו כל הזמן דואגים של מדו תורה, אלא שהכמות הולכת ומצטמצמת. בגיל שלוש כולם, וממשיכים בחמש כמעט כולם. אבל אחר כך בגיל שמונה, זה כבר אלה שיותר מתאים להם. ומי שבגיל 11 נשאר, אז זה אומר שהוא מצוין. ומי שגיל 14 נשאר, אז א' זה אומר שיש פה עתיד בעולם התורה, וב' בגיל 14 בכל זאת מצפים שיתחתן. ומי שעילוי הוא כן, זה לא כמו שהיום שכולם לומדים. צריך לדעת, אתם יודעים, גם לא נעים להגיד שמי שיותר טוב, אומרים, הוא יותר טוב בגמרא, הוא יותר טוב ברש"י. הוא יותר טוב במחשבה, לא יודע. אז פעם לא היה את הפוליטיקלי קורקט, והוא בהחלט היה עילוי. צריך להעיר שבהתחלה, לפני שמגיע לישיבות ולומד אצל גדולי הדור, אצל הבח, הוא לומד אצל אחיו. אחיו רבי יצחק הלוי סגל, הוא גם רב, יצאו תשובותיו, שוט מהרי הלוי. כן, הוא הפך להיות עם הדורות, אח של הטז, אבל הוא אחיו הגדול, והטז בהתחלה הוא לומד אצלו. כבר מגיל 23 הוא מקבל תפקידים רבניים. תפקיד ראשון, עיירה בגליציה, בשם פוטילישצ'ה, קראו לה אז היהודים, פוטליצ'י, נקראת היום, או בערך לא, זה נכון, פוטליץ', היום באוקראינה, נושא שם לאישה, את בת רבו המובהק, ככה זה עובד, כן, ראש הישיבה, ממסין, והבך אמרנו, כן, ניסה מגדולי הדור, מאוד מאוד נחשב. יש איזה סיפור שהבך מגיע לבקר אותו בעיירה שבה הוא רב, והוא רואה את עוניו. העיירה לא החזיקה, לא היה לה כסף לשלם לרב. והבך בכלל החזיק עניים וכל מיני, ופתאום הוא רואה את תלמידו הגדול, חתנו וביתו חיים בכזה עוני. על הסיפור שהם נישאים, יש כמה סיפורים, הבאתי משרי המאה, בשרי המאה הרב מימון כותב על, מעכשיו יהיו כמה סיפורים, אני חושב, משרי המאה. איך להגיד בעדינות, האמינות ההיסטורית היא לא העיקר בספר, לא יודע איך לנסח, אבל בואו נקרא את הסיפור הרומנטי על רוסיהם. ובחור צורב זה דוד סגל, כן, זה סיפור בתוך סיפור, כמובן. המשיך חסיד הסנגוראי את סיפורו, מצא חן בעיני רבי יואל סירקיס, כן, זה הבח, והכניסו לתוך ישיבותה הגדולה עוד קודם שהגיעה לבר מצווה, וגם הזמין אותו יחד עם עוד אחדים מן הבחור המצוינים מסוד על שולחנו מדי שבת ושבתו. ולרב הייתה בת בחירה, רבקה שמה, יפת תואר ולמדנית. אני תוהה, מצא איזה מקור שיפת תואר, חייבים להשלים את הסיפור, לא עשינו כלום. בייחוד הייתה מפורסמת בבקיאותה עצומה בתנ״ך. מספרים, החסיד שמספר את הסיפור, הוא אומר מספרים, כן, כדי להרחיק עדותו. מספרים כי פעם אחת, בסעודת הצהריים של שבת קודש, כשישב רבי יואל מחידי סגולה מתלמידיו, ועסקו אגב אורחה בדברי תורה, הזכיר התלמיד דוד סגל דברי הרמב״ם מלכות ספר תורה, שכתב שם בתור דבריו, זה צריך להיות בתוך דבריו, נזדמנה לו להסופר בתוך השיטה, זה הרמב״ם, תבע בת 10 אותיות, או פחות או יותר. וזה בהלכות ספר תורה. ותמע אותו תלמיד ושאל, בתורה אנו מוצאים, התז כשהוא צעיר, בתורה אנו מוצאים תבע שיש לה לכל יותר 9 אותיות. כמו, ויש פה שתי דוגמאות, למשפחותיהם או לישמעאלים. אבל איפה נמצא בתורה מילה בת 10 אותיות או יותר? בהלכות כתיבת ספר תורה, הרמב״ם אומר מה הדין, שהרי יש רווח של 9 אותיות בסוף פרשייה, אז מה לעשות אם בסוף השורה נזדמן לו, אבל אין תיבה כזאת. ענה רבי יואל ואמר, נקרא לרבקה ונשאל את פיה. עכשיו זה משחק מילים כפול, כן? כי נקרא לנערה ונשאל את פיה, אבל הנערה הזאת הייתה רבקה. כשבאה רבקה, ביתו של הרב, כשהייתה אז בת 12, כן, בכל אופן, הוא בן 14, בת 12, כבר כולם פה הגיעו לפרקם, חזר דוד סגל לפניו על דברי הרמב״ם, ושאל אם היא זוכרת איזו מילה בתורה, בת 10 אותיות ויותר. עוד הם חכלילי כיסה את פני ילדה, מתוך ענוות רוח ענתה, בתורה אין מילה בת 10 אותיות. רק מנביאים אנו מוצאים מילת למשפחותיהם מלאה וו ובת 10 אותיות. אבל כמובן לזה משום שייכות להלכה שברמבה בנוגע לכתיבת ספר תורה. יראה מעט והוסיפה, כי מדומני שמצאתי פתרון לשאלה זו. הלא הלכה כזו שעליה דיבר הרמבה נוהגת גם בכתיבת מגילת אסתר. ושם יש שנת תיבה אחת בת 11 אותיות והאח השטר פנים. הרמבה כותב שכל דיני הלכות ספר תורה חלים במגילת אסתר, ומגילת אסתר יש מן ארוכה. עמד אבי הרבי יואל סירקיס נשקה על ראשה ואמר לה ביתי חכמת וגם יפה כלבנה. נענה דוד סגל הצעיר שבתלמידים ואמר כמדומני שכבר הגיעה השעה לקדש את הלבנה. חירוקה רבה לשפתי הרב ומצאי שבת נתרסה ביתו רבקה לתלמידו הצעיר. זה היה בשבת? מצאי שבת נתרסו. מי שאחר כך רבה הגדול של אוסטרה חיבר את ספרו תורי זהב והיה אחד מאבות ההלכה בישראל. יפה. סיפור נאה, היה לי יחסו עם חותנו ההלכתי, נדבר אחר כך, אבל קודם עוד משפט אחד שכותב עליו הבח, מקור שתיים הוא שוט הבח, זה שוט שהוא כותב לחתנו, עוקר הרים ותוכננו זו בזו בפלפולו, בהיכלו אומר כולו, כל לא כל אליו קדוש יאמר לו, הכל פה זה ציטוטים שמוצאים מהקשרם מחז"ל או מהפסוקים, הוא חתני, רם ועבד, האלוף, מורנו הרב דוד סגל, נטרח בנביא פרקי, ונר זרעו יאיר את ביאת הגואל. ואז הוא דן, על פי מכתבו, מה לגבי, קיבלתי על ספר תורה, ואז הוא פשוט הקדמה לתשובה, באמת, יחס, תחשבו לקבל דבר כזה מהבח, שזה קיבל חתנו. עוד נזכיר לעניין משפחה, חוץ מאשתו, שמתייתם, נדמה לי אחיין שלו, בשם ארי לייב, והוא מאמץ אותו. אחר כך גם הוא יהיה רב, נזכיר אותו, בהמשך, הסדרה, שהוא גם בן מאומץ של הבח. הבח עוזב את העיירה שבה הוא רב, ונודד בין כמה ערים, בחלקם הוא מקים ישיבה. והראשונה בהם זאת קרקה, אחר כך יש גם בריסק ופוזנה, אבל משהו שהוא כותב על ישיבתו בקרקה עם סוף מזעזע ומצמרר. שולחן ערוך כותב, יש להיזהר מלהשתמש בעלייה שעל גבי בית הכנסת תשמיש קבוע של גנאי, כגון לשכב שם, ושאר תשמישים יש להסתפק אם מותר להשתמש שם. זה שולחן ערוך והרמה. אגב, כל זה בבית כנסת קבוע, שנבנה מתחילה לכך, אבל בית שייחדו לאחר שנבנה בית כנסת נותר לשכב עליו. אז על דברי הרמה הזה שמתיר על בית כנסת כותב התז, נראה דה כל שכן אם בשעה שנבנה בית הכנסת בנה בדירה למעלה ממנו, אם ביחד עם בית כנסת בנה, כל שכן דשארי, דה לו הוקדש קלה למעלה. וכתב בית יוסף בסימן קוב נדל בשם מעריך, במלכות תוגר, יש להם בית דירה על בית כנסת, ובלבד שינהגו בנקיות בבתים של מעלה. כן, יש בענייני קומות שלמטה יש בית כנסת, ממותר עם בנקיות. וזה ציטוט מהבית יוסף, וכותב על זה התז. אני בילדותי הייתי דר בקהילת קודש קרקה עם בני ביתי, בבית מדרשי שהיה למעלה מבית כנסת, ונענשתי הרבה במיטת בניי, ותליתי בזה. אנחנו נראה עוד מעט, בסוף החלק הראשון, ששני בניו נטבחים על קידוש השם, אבל זה קורה אחרי שהוא מדפיס את זה, אחרי שהוא מתאים את תחילת התז. אני חושב שמתו לו בנים קטנים, ולא מדובר על האסון הגדול שנדבר עליו בסוף, והוא כבר אומר לפני זה. יכול להיות אבל אולי בכל אופן שאני לא יודע בדיוק מתי מהדורה האחרונה הוא הוציא, אולי זה כולל את שני בניו שמתו גדולים. אבל בכל אופן מתו גם, בו גם ילדיו בצעירותו. אחרי נדודיו אחרי פוזנה, גם פוזנה מקים ישיבה, 1641, שזה קצת אחרי פטירת הבח, אחרי חמי הגדול, הוא מתמנה לרב העיר אוסטרה, עיר חשובה מאוד, וראינו שהרב מימון כותב, מי שיהיה הרב של אוסטרה, זה תואר חשוב. ושם הוא גם מקים ישיבה, וגם כותב את פירושו על שולחן ערוך, והוא מדפיס את התז על יורדיה באוסטרה ב-1646. תזכרו את התאריך, אתם לא תזכרו את התאריך, אבל אנחנו נזכיר את זה בשיעור על השח. כן? לכן זה תאריך חשוב, לא צריך לזכור, נזכיר אותו בהמשך, 1646, הוא מדפיס את השח. אבל 1646, זה שנתיים לפני, ציינו בשיעור הקודם, עוד אמרנו שאי אפשר להאריך בזה בכל שיעור, וכל השיעורים עכשיו יהיו מסביב לפרות תח ותת, נוכל להאריך את זה בשיעור על השח. המורדים ברשות חלמניצקי, שם רשעים ירקב, מורדים בממשלת פולין, ואז יש כמה, כשהם מורדים בממשלה וביהודיה, חד משמעית, ויש פה כמה סדרות, תחבטז, ואחר כך 9 שנים אחר כך כשמגיעים הצבא הרוסי, נדבר על זה, אבל רק עכשיו דיברנו קצת, בקיצור, אתה נאלץ לברוח. אוסטרה, על זה בוא נקרא מתולדות גדולי הוראה, חוברת מעניינת מאוד של שבח קנביל, יצא ב-1927, ונמצאת באיבר בוקס, שרוצה לעיין, זה נפסקה משם. רבנו אתה אז חי בזמן כזה, אשר כמעט כל שנות המאה היא לא פסקה מאומת חרב והרג ואבדן ותרועת מלחמה בכל מדינות פולין. ונודע הרעה אשר מצא את עם ישראל שם בשנת תח, אחר כך מדינת ליטה שנת תו, כן, תח ותת היה בפולין, ותו תו היה בליטה, בווילנה, נשרפה כולה. שכמה קהילות נתבטלו. כמעט רוב גדולי הדור ברחו לנפשם למצוא מפלט למו בארצות אחרות. וגם שם בארצות גלותן לא מצאו מנוח, כי לקו בדבר וברעב. כמה שנים הייתה הארץ סגורה ומסוגרת בהן יוצא ובא. ועם כל זה שארית הפליטה שנשארו בפולין ובליטה, נשאו את עול כל התלאות באהבה, עמדו בקדושתם, מסרו נפשם על התורה והעבודה, והתאמצו לחזק ברכיים כושלות ולהגדיל תורה ולהאדירה. אבל הוא מסיים בטוב. אחרי הימים הרעים ראה רבנו עטס גם בטובה, ונחל כבוד רב, הון ואושר היו בביתו, והאריך ימים במשרתו הרמה, וראה דור ישרים, נפטר בשיבה טובה. לא, אז עוד לא כל כך נפטר, וגם לא בטוח עד כמה נפטר בשיבה טובה, כי היה עוד גל נדבר עליו אחר כך, אבל באמת בשיבה טובה מבחינה זאת שהוא נפטר בגיל 81, הוא פשוט רצה לסיים פה בטוב, אבל אנחנו עוד הרבה לפני זה. הטז בורח בהתחלה ללובלין, ותראו מקור שהוא כותב בלובלין. ראיתי להעתיק פה שני תשובות שחיברתי בסייעת הדשמיה עד שבאתי לפרש שפיר עניין חשש זה לשם היבוא עדין, לא ניכנס אחר חשש דמי שיום עדין, זה גם טס אבן העזר, איכן שהוא שייך דווקא. בחודש כסלב תף יוד, כן, הפרעות הן תחתת והוא תף יוד, הייתי בלובלין, ואני בתוך הגולה באבותינו הרבים מחמת מציק מכת המדינה, עד כי ירי השם משמיים ואומר לצרותינו דל, די. זה הקדמה. נשאלה שאלה בעסק הגונה אחת, כן? כולם בורחים ונעלמים יהודים, ויש פה עסק הגונה. אם כי שצריך להעיר שהוא בלובלין בלי תפקיד רשמי, ובכל אופן השאלה מובאת. מובאת לפתחו, שגם בתור רב גולה, וזה נשים לב, בכל המקומות שבהם הוא גולה. הוא לא נושא תפקיד רשמי, אבל נחשב מהגדולים, ומביאים לו שאלות. מילי בלין, הוא בורח למואביה, המכונה מרין, אנשי יהודים זה שמות ביידיש, בדרך כלל שם גרמני, של אותו מקום. אז ממרין, כן, מואביה, דיברנו על שני החלקים של היום צ'כיה, של מואביה ובוהמיה. אז תראו ממקור 6, מעשה בא לידי במדינת מרין, שעשיתי קידוש על כוס שהייתי סבור שהוא יין, והיה מים, וכלי שני שהיה עוד לפניי, היה בו יין. הדיבור המתחיל שם עם משפח הכוס, שאדם קידש, וברך הגפן ונשפח הכוס, אז אני צריך לברך עוד פעם על כוס אחרת, אז השאלה אם כבר הייתה לפניו. אז פה הוא אומר מעשה שהיה לפניו במדינת מרין, אז אנחנו רואים עדות שלו בתז על השנותיו הקצרות במרין, זה היה מקור 6. אנחנו נשארים בענייני היין במקור 7, שולחן ערוך כותב, זה חשוב שזה אורח חיים וזה יורדיה. ביורדיה, אין דורכים עם העובד כוכבים בגת. או בגיגית, שאין דורכים עם עובד כוכבים יחד בגיגית. כותב על זה אתה, אז לעניין הלכה, יש לפסוק כמו שזכרנו, זה בכל כלי שיש בו בארזה, אפילו הבארזה גדולה, יש להיזהר מדריכת העובד כוכבים שם. נסך. אבל בכלי שאין בו בארזה כלל, אין שום איסור, אפילו בדריכת עובד כוכבים. כך נראה לי, אני יודעתי. וכן הנהגתי במדינת מרין שבגליל, שהייתי שם בעת הבציר. זאת אומרת, אז הוא גולה למרין לתקופה קצרה, הוא נמצא שם בעת הבציר, והוא מתקן שם תקנה. למרות שאין לו תפקיד רשמי. כן? אז ממש רואים בזה את גדולתו וכמה סמכות יש לו, שגם בשנים הללו שהוא גולה, הוא מתקן את תקנות. הועיל ובאנו לענייני היין, אז בואו נמשיך. ב-8, התז הוא על דברי שולחן ערוך, במקום שאין יין מצוי, מדובר שם, מדובר פה על קידוש בבוקר, זה אורח חיים, קידוש של שבת בבוקר, מקום שאין יין מצוי, יש אומרים שמקדשים על השחר. שחר במקור היה כינוי בדרך כלל לשחר שעורה, לשחר דגנים, לבירה. אבל אחר כך אני חושב שזה היה כינוי רחב, לכל משקה משקר בלי קשר לסוגו. כותב על זה אתה, אז אם היין ביוקר כגון במדינות אלו, אין מהדרין אחר יין, כיוון שאין חיוב גמור כמו שיש חיוב, שיש חיוב בלילה, וסגי בכך בשחר. משום אחי, לא נוהג לנו אגב אפילו הגדולים במדינתנו לברך על היין ביום. עכשיו, זה לא שהיין היה שם יקר, היין הכשר היה מאוד קשה בתקופה שברחו להחזיק, היה יין של הגויים, אבל אתה לא יכול לברך עליו. אתה יכול לברך ראוי נסך, אתה יכול, שתם יהיה, אתה צריך לברך דווקא על יין יהודי, והיין יהודי היה מעט, וברגע שהיה מעט, כן, כוחות השוק, הוא היה יקר, ולכן צמצמו אותו רק לקידוש הערב, ולא לקידוש הבוקר. אגב, עד היום יש כאלה שמקדשים, לא בבית, שמקדשים בקידושים של בית כנסת, אז מקדשים על משקה חריף, ופה עוד באנו לדיון שיעור השתייה, כן, צריך לשתות רוב רביעית, ולא לגמיו. אז מיין ומיץ ענבים זה שטויות, אבל מי שעושה קידוש של וויסקי, אז לא יודע, יש כאלה שגם ככה שותים בשעות אחר כמות. אבל מי שלא צריך לשים ליבו לזה, למרות שיש אומרים שאולי, שזה רביעית שתייה מינימלית, אז זה דווקא ביין ומיץ ענבים, אבל השקעות שדרך לשעות אותם קצת, אולי לא. לא פסוק בזה לך, רק מאיר לתשומת לבכם. גם מקור תשע, הוא ביותו בנדודיו נדודיו, במרין. וזה לא נמצא בבח, בתז, התז כתב, אין לנו שוב של התז. אבל בתשובות הבח נתפס ככה. התשובה, וזה אחרי פטירת הבח, התשובה מהגאון באה לתזל, ותוכן השאלה התבאר מתוך התשובה. זאת אומרת, זה המביא לבית הדפוס. המביא לבית הדפוס, הוא עובר לשאלה בתשובה, ופה אין לו את השאלה. זה לא משחזר את השאלה מתוך התשובה, הוא אומר לקורא לעשות את זה, והוא מביא את התשובה. והבאתי שני משפטים מהתשובה, על דבר ההגונה, נראה לצדד יותר משני טעמים. וזה מסיים, ומחמת שאין בידי ספרים, בעוונותינו הרבים, זולתי גמרא וטור, הקצר. דוד הוא הקטן הלוי. אז הדוד הלוי הזה זה בענתז, והוא במוסתו אין לו ספרים, ועדיין מגיעים עליו מקרים, וכדי להתיר את ההגונה, הוא כותב, ולמרות שהוא מתנצל, והוא אומר, אני מקצר, כי הכל אני כותב בלי ספרים. מדהים. רק גמרא וטור היו לו במקום מנוסתו. הוא ממשיך קצת בנודעיו, חוזר לאזור, חוזר, מגיע ללבוב. כן? כתבתי אוקראינה, הוא לא חי באוקראינה, אבל כותבים שנת לידה ושנת פטירה. לא בטוח איך היו מחולקים אז הארצות, זה לא באותו מחוז באוקראינה היום, אבל הוא מגיע ללבוב, היום מתקנים את זה, נכון? לביב, ההיגוי האוקראיני, ולא לבוב ההיגוי הרוסי. קודם התיישב בלבוב, ואחר כך, בשנת 1654, הוא נבחר לרב העיר. וזו תקופה בשבילו מאוד חשובה ומאוד פוריה, והוא נחשב מגדולי הדור. והוא יושב גם בוועד ארבע ארצות. ואז קם רחש שהרחק במזרח ובמערכת תורגרמה, קם יהודי שמחריט על עצמו משיח. יש שאלה, האומנם כך, יש גל ראשון, ואחר כך מגיע משהו מכתביו הקבליים, לאזור וקם גל שני, על זה אנחנו נדבר בעזרת השם בקצרה בשיעור על פני יהושע ובהרחבה בשיעור על רבי יונתן אייבשיץ. ולא עכשיו, רק עכשיו נעיר שאתה שומע וזה בעיקר רבי יונתן אייבשיץ וזה הגל השני. אנחנו מדברים בעיקר בגל הראשון. אתה זה שולח שני בניו, את בנו רבי ישעיה ואת בנו המאומץ ארי לייב לטורקיה, לטעות על קנקנו של שבתאי צבי, והם חוזרים ומאוד התרשמו ממנו, משיעותו ומתורתו. ועל התגובה שלו, גרשם שלום כותב, שהתז עצמו נותר על הגדר. לא בטוח עד הסוף מה זה אומר, לא מכריע במחלוקת הגדולה שמגיעה. גם בתקופה הזאת יכול להיות שעוד אין לנפקא מינות גדולות שהם יגיעו לאזור הזה יותר מאוחר. על ברורו של התז אחר שבתאי הצבי, תמצאו תיעוד בספר נחמיה. מכירים? לא, אז תקראו. ספר, רומן היסטורי, כתב בוגרנו לשעבר, יעקב מאיר. פשוט תקראו את הספר. אזהרת ספוילר, הספר יש בו עציבות משהו. אבל חוץ מזה, ספר מעולה. וממש מדבר על תקופתנו שלנו. הגענו לתקופה שרוצה להשלים, כן, לא בתורה, באומנות. הנאה, ספרות יפה, אני ממליץ. כל הזמן הזה, מתחוותת זה לא עוזב, למרות שהתרחקנו גיאוגרפית, היהודים סובלים מאנטישמיות, התנכלות של הקוזאקים, של חמליניצקי, משלמים כופר. בהמשך, נדמה לי, יש 63, בלב ונפוץ, פייק ניוז, מכתב מזויף שכאילו כתב אותו האפיפיור, שמתיר להרוג יהודים כחלק מהמרד. בשנת 1664, נערך פוגרום גדול בשני גלים, נקרא פרעות לבוב. בשני הגלים ביחד נרצחים למעלה מ-200 יהודים. רכוש עצום גם נבזז. בין הנרצחים, כמה וכמה רבנים חשובים, ששם בלבוב, אבל גם שני בנים של התז. נרצחים. ויש תיעוד על מצב, מה היה כתוב על מצבתם, והבאתי פה במקור 10. אני אומר את זה גם בהקשר הטווחים שלנו, גם בהקשר מה שלא אותו דבר, החיילים הרבים שעל מותם התבשרנו ממש היום. אני אומר את זה לשומע הקלטות שיבינו את האווירה פה. אל עליון, כתוב שם הרם על כל רמים, והקהילה כותבת. וזה קבר אחים, מילולית, שני האחים קבורים שם. אל עליון הרם על כל רמים, נקום נקמד דם עבדיך השפוך, נפש האחים הנאהבים והנעימים, האחד המיוחד ארי שבחבורה, האלוף דמופלג מורינו הרב מרדכי, והשני הרב המופלג החסיד מורינו הרב שלמה, בני הרב הגדול מורינו הרב דוד, כנראה נפלה פה מילה, זה לא, זה תעתיק של זה, אף בדין דחוץ לעיר. לבוב הייתה מחולקת לשניים, וכנראה התז היה אף בדין מחוץ לעיר. היו עוסקים בתורה יומם ולילה, ופה חסרים שתי שירות, לכן אל נקום נקם נקמת דמם במהרה בזכות זה. תהיה נשנתם צורה בכל החיים. נכון מאז ועד היום. התז נפטר בלבוב. בשלוש שנים מאוחר יותר, ב-1667, ובשנת 81. בלבוב היה בית כנסת התז, שיהודים עלו אליו, והוא לא שרד את השואה. הקבר שלו, ביחד עם כל בית הקברות היהודי העתיק בלבוב, עלו אליו יהודים לרגל, והיה נחשב, קבר התז. בשנות ה-50 הוא מחולל. על ידי המשטר הקומוניסטי. ולא הצליחו לא לשחזר ולא לקנות ולא שום דבר. והיום אני לא בטוח אם על חלקו או על כולו, יש שוק מסוים של לבוב. וגם זה, בדמה המילה, חולל, שמד. בסדר, בואו נדבר על את תורתו וספרו. הוא כותב את מטרת ספרו בהקדמה ליורדיה. והנה, במקור 11, והנה אחר רואי בהקדמת רבנו בעל בית יוסף שחשש בדבר שהתורה נעשית לכמה תורות, לכמת חילוקי הדעות שנתבואו פוסקים. איזן וחיקר בית נכון לברר את דברים. הבית יוסף, לכן הוא כתב את ספרו. ואז כותב התז, ודרנו זה חזר החשש למקומו, כי כמו אחריו גדולי ישראל, האחד ומיוחד בעמנו, הגאון הגדול, המהרש"ל, הבנו עליו שיעור, ואחריו בזמננו, זה הדור הקודם, הדור הזה בזמננו, הגאונים, מעניין שלא מזכיר את הרמה, הגאונים, הרב פלק, מי זה? אסמה, שכתב את פרישה והדרישה, ומורי חותני, הגאון, מורי נרב יואל זל, חיברו חיבורים כמפורסם מעלת כל אחד לפי כבודו, ועיני כל ישראל עליהם ככבוד אחד כפי השגתו. זה בונה וזה סותר, זה חולם וזה פותר. זה יופי. אז התורה מתפזרת. הוא אומר, אנחנו עומדים במצב שעמד הבית יוסף. הוא אומר, התורה התפזרה, הרבה מחלוקות, צריך לקבץ אותם. ולכן הוא כותב את ספרו. הוא כותב. שהוא בא לקבץ את הפירושים האחרים. הוא לא בית יוסף, כן? הוא כותב הרבה מאוד משלו ומעט הבאה, אבל הוא כותב שזו המטרה, וזו המטרה אפשר לראות בירודיה, שהוא מביא פירושים, ופחות באור החיים, ובכלל לא, בחושן משפט ואבן עזר. אמרנו שהירודיה שמדפיס בהתחלה, עוד לפני הגלות, והספר שלו זה על ירודיה. אבל על חושן משפט ואבן עזר, זה לא פירוש שיטתי שהוא מביא את כל השיטות. זה, הוא נכנס שם לנושאים לא עיקריים, בוא נגיד, שלא נאמר צדדים, ודן בהם, ומביא גמרות. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אי אפשר ללמוד שולחן ערוך יורדיה ואור החיים בלי התז. אבל כן אפשר ללמוד את החושן משפט. והאבן עזר, גם שם יש תז, ותראו הרבה הפנות לתז, אבל לא נושא הכלים מהשניים החשובים שנתפסו למעלה. והנושאים שדן בהם הוא לא שבכל נושא עיקרי תמצאו עליו תז, אבל הוא יודע שהוא, מבחינה רבנית, היה נחשב כחלק החשוב ביותר, עכשיו מוודאי שיש תז. ואור החיים, אנחנו פחות מכירים את זה בגלל שמשנה ברורה קצת החליף, אבל עד המשנה ברורה, למדו אור החיים. עם תז, תז ומגן אברהם, מדבר על זה מגן אברהם, מגיני ארץ, שהתז נקרא במהדורה הזאת, המגן אברהם נקרא מגן אברהם, התז נקרא מגן דוד, והמהדורה, עד היום קיימת, נקרא מגיני ארץ, והיא הייתה המהדורה של אור החיים, וככה למדו אור החיים. היחס שלו לשולחן ערוך, נכון? שאלת השאלות על, על, על נושא כלים, אז הבאתי שני דוגמאות לכאן ולכאן. הנה הם במקום 12, הוא כותב כך, נראה לי לפרש בסייעתא דשמיא הפשט בטוב טעם, אלא שעניין הלכה פסק השולחן ערוך, כדעת הרשב"א, מה לעשות? הוא אומר, אני לא פוסק הלכה, יש לי פה פשט מעולה, אבל אני לא פוסק מותר הלכה, כי לא פוסקים הלכה, בניגוד לשולחן ערוך. לעומת זאת, והסיבה היא לא שזה יהודיה וזה אור החיים, אלא שהוא לא לגמרי עקבי בשיטה הזאת, שולחן ערוך כותב, במקור 13 זה אור החיים, שיעור נטילת ידיים, כל היד, עד כנפת זרוע, ויש אומרים עד מקור חיבור האצבעות לכף היד, וראוי לנהוג כדעת הראשון, עד כנפת זרוע, שצריך ליטול את כל היד, ולא רק עד מקור חיבור האצבעות. כן? במחלוקת, עד איפה נוטלים ידיים, שולחן ערוך מביא שתי שיטות, שיטה ראשונה, עד כל כף היד, כן? עד פה, שיטה שנייה, עד מקום חיבור האצבעות, רק האצבעות, עד פה, ומכריע שולחן ערוך, ראוי לנהוג כדעת הראשון. כותב על זה התז, זאת אומרת מחמיר שולחן ערוך. ונראה די יש חשש בחום רזות מפני הרועים. להחמיר, יש חשש. שיסברו שעיקר הדין כן הוא. ולפעמים יראו אחרים שאין נוטלים אלא כפי הדין, ואומרו עליהם שאוכלים בנו נטילה כראוי, ויהיה כבד תורות חס ושלום בעיניהם. זאת אומרת, אתה תבוא להחמיר. אנשים יראו אותך מחמיר, חשבו שזה הדין. הם יראו אחרים שמקילים, ויחשבו שאלה שמכירים הם לא בסדר, אבל זה לא נכון, כי אלה שמכירים כן בסדר. חס ושלום מלהחמיר, כי אתה מוציא לעז על אלה שמכירים. ותוד יוציאו לעז עליהם, כי זה פרק כמה דיקיטין, עניין שאין לעשות חומר בגט, כן, אין לעשות חומר בגט, כי מי שלא יחמיר, יוציאו לעז על הילדים, אבל בגט אתה מבין שיוציאו לעז על הילדים. הוא לוקח את זה מגט לכל התורה כולה. כל פעם שאתה מחמיר, יוציאו לעז על מי שאינו מחמיר. זה מדהים. על כן נראה לי שגם השולחן ערוך לא כתב כן, אלא אם הוא בפני עצמו ולא בפני רבים. זאת אומרת, ראוי להחמיר אם אתה לבד. ואם אתה ברבים, מה פתאום להחמיר? אנשים יחשבו חלילה שהלכה כי להחמיר. אני חייב לומר ששולחן ערוך כתב ראוי לנהוג כדעת ראשון, כי הוא נראה כאילו שהוא מתרשם שככה ההלכה. התז חולק ואומר ראוי לנהוג מדין חומרה, הוא אומר מה פתאום? לא להחמיר ברבים. והוא עושה, הוא קים את השולחן ערוך שהוא ביחיד. אז הואיל והגענו לכאן, ב-14 זה טז על יורדיה, כותב לגבי חומרות, ונראה לתרץ, לא חושב מה קושי, אבל לא חושב מה נושא, ואין כוח ביד חכמים לאסור דבר שפרשה התורה בפירוש להיתר. אין כוח ביד חכמים להחמיר, אלא במקום שאין בו לא איסור ולא יותר מפורש מן התורה, מה שאין כמקום שיש יותר מפורש מן התורה. לא יאמן, כן? אין כוח ביד חכמים לאסור דבר שהתורה מתירה. חכמים יכולים בדבר ניטרלי, אבל דבר שהתורה התירה, אין לחכמים מנדט, זה לחלוק על התורה. דרך כלל לחלוקת התורה אנחנו נגיד בפוך, להתיר דבר שהתורה אסרה, לא בלאסור. לאסור נראה לנו שתמיד מותר, מה שקיצוני פה בעניין היתר. טוב, אז שתהיתי עוד בכולל אלף, כשנתקלתי בו בנידה, תגידו לאתם מה דעתכם. 15-16 זה יחסו למורו, 15-17, יחסו למורו וחמו, הגדול, חשוב, כן, גדול הדור, הבך, חיים אותו. מורי וחמי זל כתב, שמצא בכתבים בשם מהרים הרגלית, שהאישה שיצא ממנה, כן, זה עניין המראות, שיצא ממנה סמיכות לבן ואב, כמובן צבע לבן, הוא לא צבע מטמא, רק יש מטמא אדום, שחור זה אדום של הקה, יש דיון, אני כתב לי זה פרק בספרנו על הכרות הלכתית, יש דיון בבראון, איזה בראון, בראון כמין גל, וצהוב כמין גרין, כל הצבעים הם דנים, אבל לבן כמובן זה הצבע הטהור. האישה שיצא מהם לסמיכות לבן ואב אחר שרחצה במרחץ כמו בית וגימל שעות, כן הייתה בסאונה שלא שעוד במרחץ, והיא טמאה מלבן, שדרך הדם להתלבן מחמת רחיצה. וואו. וכותב לדעתה אז, ודברים תמוהים הם על מה שכתב הבך, שלא נמצא בתלמוד ופוסקים רמז מזה, אלא דבר זה חומרה יתרה היא. והמחמיר יחמיר לעצמו ולא יריקן לאחרים כלל. כן נראה לעניות דעתי. וואו, על הבך, חומרה יתרה והמחמיר יחמיר לעצמו. הוא כותב, עוד ימציא מורי וחמי זל חומרה אחת, וכשיבוא מראה ירוק ולבן לפני המורה, בעודו לנק לא יורד בדבר עד שיתייבש. השני, זה ימציא חומרה אחת. מילים חריפות מאוד מאוד. נגיד לכם מה אני קצת תוהה. כשכותב, המחמיר יחמיר לעצמו ולא יורה כן לאחרים כלל. למי הבא חורה? אני חושב, מה זה? לבת שלו. אולי. אולי הגזמתי לגמרי. אבל יש פה חומרה שאומר, הבך לא מחמיר, הבך פוסק. ולא ממש הבך פוסק, בשם הערים הרגליות, זה מרגלי. זה חומרה רחוקה, ואם הוא רוצה לפסוק, שיפסוק לעצמו, ולא לא ברור לי מה זה, לא יורה כן לאחרים. על דבר של הבך, הבך כבר נפטר. באופן כללי, מי שרוצה להחמיר בזה, יחמיר מעצמו, ולא לאחרים. ובהלכות טרפות ב-16 למד מורי וחמי, ולמד מורי וחמי זל, עוד פעם הבך, מזה, ואפילו נתחלף מקצת הפנימי לאודם לטרפה, משום דמרין הדרוסאי, לא חשוב מה זה התחלף קצת לאודם לטרפה, זה חומרה גדולה שרואים אדמומיות באיזה מקום, וזה פוסל את הבהמה אחרי השחיטה. ודברים, כותב התז על הבך, ודברים תמוהים כתב, להפסיד ממון של ישראל בכל מקום שימצא נקודה אדמומית בבשר, שבכל חלולה בהמה, אומר זה מאוד קל למצוא שם אודם, כל פעם שאתה מוצא קצת אדום, אז זה דחמיר, אתה מטריף פה, אתה מחלם המונם של ישראל, שתו את הבהמות והכל יתערף. ובאמת, היה לי ויכוח עם אורי וחמי זל בזמן קודם, אומר עכשיו אני כותב את זה, הוא כבר נפטר, אבל עוד בחייו התווכחתי איתו. והצעתי הדבר לפני, מי זה?
הלבוש.
הלבוש. מאוד חייה פזה. ושאר הבנים. ואמרו, לטמן דחשלה לזה כלל, לחוש מחמת זה לדרוסה. מעשה בכל יום שאנו מתירים, כשיש בבשק קצת אדומיות בפנים. כן, אז באמת מאוד חריף, בחריפות, הוא מרשה לעצמו לצאת נגד גדול הדור הקודם, מורו ורבו וחמיו, ככה הוא קורא. אבל כל זה היה להקל, אז להחמיר, אנחנו בסיום השיעור על הבך, הזכרנו, לא הספקנו לדון, אמרתי שאפשר להעביר על זה שיעור, ואז מישהו ציין פה, שהרב יוסף סלוטניק העביר על זה שיעור, אז באמת מן הרב להעביר על זה שיעור, שהבך יש לו כולה גדולה בחדש. שחדש של גויים מותר בחוץ לארץ. והתז כותב, מורי וחמי זל כתב, שיש הוכחה ברורה, של עובד כוכבים, אין לו נהג חדש. ואז התז בעריכות דוחה ראיותיו וכותב, אלא הדבר ברור, דאף בשל עובד כוכבים אסור, וכמו שכתבו כל הפוסקים, ומזה ראיה ברורה לאיסור. אז גם התז חולק על הבח גם בחמרות, והתז לא קיבל את הקולה של חדש של מורו וחמו, וזה מדהים, כי זה קולה שהתפשטה, אנחנו יכולים להתפשטה, אבל לא הגיע, לא הגיע עד חתנו, שחלק עליו בעניין הזה. טוב, תז שיכול להיות... מה זה? ענייני מוסר, מקור 18, אולי חלק פה יעבור. כשכתב הרמב"ם פסוק בכל דרכיך דאה, הוא... כן, זה רמב"ם בהלכות דעות נבלית. דהיינו, מי שאוכל ושותה ומעדן נפשו כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת השם יתברך, יש לו שכר כמו שמתענה. כן, יש כאלה שאינו, אם העינוי פוגם לך בגוף, פוגם לך בעבודת השם, אתה אוכל בשביל עבודת השם, אז זה כמו עינוי. אז אתה לוקח את זה לא רק מהתענית, אלא גם על שעות שינה. כותב אתה, זו דברים אלו, אסמכת הקראה, שב לכם משכימי שקום, הבאתי למטה את הפסוק מתהילים בשביל ההמשך, דהיין, זה פסוק קשה, כן? שב לכם משכימי קום, מאחרי שבת, אוכליכם, ראי לכם העצבים, כן ייתן לדידו שינה. זה כתוב באלף, אבל הפירוש הרגיל זה שאתם סתם משכימים מוקדם ועושים הרבה מאמצים כדי להרוויח עוד קצת כסף. הרי מי שידיד של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לו לישון עוד קצת ובכל זאת ייתן לו את הפרנסה. זאת אומרת, אל תרדוף אחרי עוד דקה עבודה ועוד דקה עבודה ותאכל לכם עצבים ותדוד שנתך מעיניך. אלא תחיה חיים נורמליים ותעבוד קצת פחות ותהיה בטוח שאם תעבוד את השם, אז השם ייתן לך כראוי לך. אני חושב, הפירוש הרגיל של הפסוק הקשה הזה, במחילה אם זה לא הפירוש הרגיל, אלא רק אחד הפירושים, וכותב התז. דברים אין אסמכת הקרא אפשר לכם משכמי קום, דהיינו שיש תלמידי חכמים מנדדין שינה מעיניהם ועוסקים בתורה הרבה. ויש תלמידי חכמים שישנים הרבה כדי שייתן להם כוח חזק. והחוזק וזריזות לב לעסוק בתורה. כן? יש תלמידי חכמים שכל הלילה לומדים תורה. יש תלמידי חכמים שבלילה ישנים כדי שיהיה להם ביום כוח ללמוד תורה. ובאמת, מי שישן בלילה, כן, יכול ללמוד בשעה אחת, מה שזה מצטער ועוסק בשתי שעות. למה?
כי הוא בעלה.
כן, כי הוא מנקר לו ביום, כי מי שלא ישן, הוא לא לומד כמו שצריך ביום, כי הוא, לא, כי הוא עייף מאוד. אבל מי שיש לו כוח, כי הוא שם בלילה, אז יכול בשעה אחת להספיק כמו שעתיים. ובוודאי שניהם יש להם שכר בשווה. ועל כן אמר, שב לכם, דיינו בחינם לכם שאתם מצטערים ומשכימים בבוקר ומאחרי שבת בלילה ובמתים שנתם. זה בחינם, כי כן ייתן השם לידידו שינה. עכשיו מסביר את סוף הפסוק. דהיינו מי שישן הרבה כדי שיחזק מוחו בתורה, נותן לו הקדוש ברוך הוא חלקו בתורה כמו אותו שממעט בשנה ומצטער עצמו. כי יכול הולך אחר המחשבה, יכול לעבור שדורש השם. כן, אתה זה יפה ואפילו משעשע, אם כי צריך לומר שאל תלמדו מפה שטוב לישון הרבה. הוא אומר, אם אתה ישן הרבה כדי ללמוד תורה ביום, אז שכרו שווה של מי שישן פחות כדי ללמוד תורה בלילה. הוא לא אומר שזה עדיף, הוא אומר שזה אותו דבר, שני תלמיד חכמים, אחד דרכו, כן, ועל הארץ אתה ישן מינימום במינימום כדי להרבות תורה, הוא אומר, אם אתה רוצה לישון יותר טוב בלילה כדי שיהיה לך כוח ביום, אז אתה מקבל שכר שווה וזה לא שמורידים לך. כי אתה קצת פחות. ספרו של התז הולך, הוא מתפשט, וצריך לדבר על היחס בינו לבין השח. ועל זה נדבר בעזרת השם בשיעור של השח. הכל הדו-שיח, התכתבות, תשובות השח לתז, תשובות התז לשח, נקודות הכסף. על זה נדבר בעזרת השם בשיעור על השח. רק נגיד ששאלת השאלות היא, מה לעשות במחלוקת שח ותעז? כותב הפני יהושע, בזה, בהסכמה שלו, לתז אבן העזר. תז אבן העזר נתפס יותר מאוחר, ואמרנו שלא לא כנושא כלים מרכזי. וכותב שם ככה הפני יהושע, שכבר נתפרסמו חיבורה והוראתיו בכל תפוצות ישראל על התז, ולאורנו הולכים, שהלכה כמותו ברוב המקומות, שהוא גדול שבאחרונים, וראשון שבראשונים שאין למעלה ממנו. וואו. גדול באחרונים וראשון בראשונים שאין למעלה ממנו, ולכן הלכת מותו. הרמז זה שהלכת מותו במחלוקות שלו יימשך ביורדיה, אבל הוא כותב ברוב המקומות, זאת אומרת, הוא לא רוצה להגיד בכל מקום לסמוך עליו, אבל את מחמאותיו בהחלט
ראוי לסיים בהם. לכן טיפה אני מסתייג, עוד ראינו שאמר שנפטר בסיבה, איך היה המשפט שם? ראה רבינו הטס גם בטובה ונחל כבוד רב, הון ועושר הוא בביתו וריח ימי משרתו הרמה, וראה דור ישרים ונפטר בסיבה טובה. אם כי נפטר שנתיים שלוש, אחרי שהוא שחל את שני בניו בפוגרום, צריך לזכור, ובפוגרום הזה גם הוא היה נוכח, זה היה בעירו, אפילו לא בעירו, באזורו, חוץ לעיר. אז בסביבה טובה, זאת אומרת, ודאי שהוא ראה דורי שרים, ודאי שהוא ריחד ממשרתו הרמה, ודאי שהוא נחל כבוד רב, זה חד משמעית שהוא נפל, נחל כבוד רב, ולדורות נחשב מאוד מאוד, והוא גדול שבגדולים, במפרש שולחן ערוך, ובמכריע ההלכה, במחלוקות האחרונים, שבין זמן שולחן ערוך לבינו. כדי למנוע בלבול, הבאתי בסוף הדף הזה את נושא הכלים. כן, שאמרנו של אור החיים ויודע, בשניהם תז הוא נושא כלים המרכזי. באור החיים הוא מגן אברהם, ביורדיה הוא ביחד עם השח, שהם שניהם צעירים ממנו, לא בהרבה, והשח הדפיס את היורדיה, נדבר על זה ביחד. הם ביחד, בלי מודעות אחד לשני, מדפיסים את ספרם על יורדיה, אלא שהתז הוא זקן וסבא ימים וגדול הדור. והשח הוא בחור בן 24. אז נדבר על זה. בחוש של משפט זה עוד פעם השח, והסמה, שהוא לפני כל מי שאנחנו מדברים פה, כן? הוא הראשון, הוא מפרש את זה לא מקובל אז, עד עוד שולחן ערוך ספר חדש, מפרשים את הטור, אבל הוא חוץ לזה שמפרש את הטור, הוא מפרש גם את החושב משפט, זה העצמה, אבן העזר, הבית שמעות והחלקת מחוקק, אנחנו בכלל מגיע להם. אנחנו עוסקים פה בחצי הראשון של האחרונים, הם בתחילת החצי השני של האחרונים, אני לא יודע כמה נספיק השנה, אבל בגדול, אני משער שאולי הבית שמעות כן, אני משער שלא. לא יודע, אין לפניי את הלוז. אז זהו על הנושא כלים, אני חושב שבאופן כללי הולכים על ארבעת החלקים, הנושא כלים הכי חשוב, משני החשובים על שני חלקים, ועוד נדפס גם על שני חלקים האחרים, אז היום בהחלט הצדקנו את השם של הסדרה של הנושא הכלים. אתה תמיד שואל אותי על מי השיעור הבא, ואני מפחד להתחייב. זה לא בטוח ממש השיעור הבא, אבל בערך גולה, נולד ב-1600. הוא פשוט איש נורא מעניין. גם חשוב, אני חושב, לא כל כך מוכר. נושא כלים, נחשב נושא כלים. נדפס בכל המהדורות, החל מדבר על דעתם, סדרתם, פשוט איש מעניין. אבל מי שעוד נעשה לפני השח, אני חושב, זה כנסת הגדולה. פשוט נרחיק על הטור. נרחיק רגע ממה שקורה מסביב, לכל הפוגרומים באזור פה, באזור של מרכז אירופה, ונרחיק לממלכת את אוגרמה, אני חושב. ואז כמובן נגיע השח, מגן אברהם, כל הללו. זהו, עד כאן. הכוח לכולם.